כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
שלום, צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של כאן תרבות, ב-104.9 ו-105.3 FM, איתנו באולפן היום, שיר אייזיק וחן עוז, שלום לכן, ושלום גם לך, יובל אביבי, על מה נדבר היום?
שלום, מה יעשה לה, היום נדבר עם האומנית מאירה אשר על יצירה חדשה שהיא הקליטה, נקראת כדי לשים סוף למשפטו של אלוהים, זה של אנטונן ארטו, המשורר ואיש התיאטרון הסוריאליסטי, אולי אנרכיסטי צרפתי. מדובר ביצירה שהוקלטה בפריז בנובמבר 1947 עבור התוכנית קולו של המשורר. הוקלטה ומיד הוחרמה ולא שודרה. נשאל מה זאת היצירה הזאת, מדוע הוחרמה, מדוע החליטה מאירה אשר לתרגם ולהקליט דווקא אותה. נדבר גם עם נועה שחם, סליחה, שספר השירים של הקולנה רואה אור בימים אלה. ספר מאוד מעניין.
נכון, ספר יפה. נשמע כמה שירים מתוכו.
נשמע שירים מתוכו, ונדבר איתה, היא עורכת לשונית, וזה נורא נוכח שם בספר, זה מאוד מעניין. ותהיה לנו ביקורת. הביקורת על רעב של רוקסן גיי, ועוד כל מיני דברים, ככל שנספיק.
ועוד ועוד. נתחיל בעוד סיפור דומה למדי לסיפור עליו דיברנו אתמול, עם המתרגם גדי גולדברג. שוב סיפור על שואה שנכתב בספר ומעורר כעס גדול בעולם. כנראה שזו תופעה כזאת עכשיו. הפעם אתר הנצחה של אושוויץ מאשים סופרת בסילוף המציאות. הסופרת היא הית'ר מוריס, אוסטרלית, שכתבה ספר בשם המקעקע מאושוויץ, שהפך לרב מחר עולמי, וכעת היא פרסמה שהיא כתבה עוד ספר, ספר המשך, לא בדיוק ספר המשך, יש איזו הסתעפות מתוך סיפור מהספר הקודם, היא הפכה אותו למרכז. המקעקע מאושוויץ הביא את סיפורו של ללי סוקולוב, יהודי מסלובקיה, שהתאהב באישה שהוא קעקע במחנה, קעקע מן הסתם את המספר. סוקולוב מת ב-2006, אבל לפני שהוא מת, הוא סיפר את הסיפור שלו להית'ר מוריס, שאגב לא כתבה מעולם לפני איזה ספרים, זה הספר הראשון שהיא כתבה. הסיפור הזה הפך לרומן שנמכר במיליוני עותקים. בבריטניה למשל הוא נמכר ביותר מ-400 אלף עותקים.
כנראה שיודעת לכתוב.
כן, או שזה אנשים מוצאים את הפורנו הזה מעניין. כי זה גם מין רומן רומנטי כזה, כנראה. מרכז המחקר וההנצחה באושוויץ לא מתלונן על זה שזה רומן רומנטי. הם פרסמו בחודש דצמבר האחרון דוח ארוך, והם קבעו שבספר יש המון טעויות, מידע שאינו מתיישב עם העובדות, הגזמות ופרשנויות מעוותות. בדוח הוגדר הספר כהתרשמות מאושוויץ, השואבת השראה מאירועים אמיתיים, אבל כמסמך תיעודי אין לספר כמעט שום ערך. מוריס אמרה בתגובה לדוח, בריאיון לעיתון אוסטרלי, כתבתי סיפור על השואה, לא את סיפור השואה. כתבתי את סיפורו של לאל.
ביום חמישי האחרון, כמו שאמרת, הודיע מוריס כי באוקטובר השנה יופיע חלקו השני של הספר, זאת אומרת, מעין, אפשר לקרוא לזה ספינוף, כמו שעושים בסדרות, זה ספר שעוסק במסעה של סילקה, על הכריכה ייכתב שהוא מבוסס על סיפור אהבה אמיתי. הסיפור של סילקה מבוסס על חייה של ססיליה קובצ'ובה מהאירוע המקורי, הוזכר בספר המקעקע מאושוויץ. בספר ההוא, סילקה היא בת 16 בשנת 1942, עם הגיעה לאושוויץ, ושם נכפה לעליות שפחת מין של מפקד המחנה. בתגובה להודעה על יציאת החלק השני הזה, על אותו המשך, כתב אתר ההנצחה של אושוויץ, כי סיפורה של סילקה הוא אחד התמוהים ביותר בספר. קודם לכן, בדצמבר, הגדיר מרכז ההנצחה את הסיפור הזה כחלק הבעייתי ביותר בעלילה של המקעקע מאושוויץ, וציין ככה, יחסי המין המתוארים בספר בין מפקד המחנה, אס-אס אובר שטום פרירר יוהן שוורץ הובר, אמרתי טוב?
וואו, נכון? התפעלות, עם המבטא קצת, וזה.
שוורץ הובר.
אני כמעט פה נכנסתי מדרת לשולחן
כן,
מפחד.
כן, הגרמנים באים. אז באותו מפקד לבין האסירה היהודיה סילקה, עצם האפשרות הם טוענים של קיום קשר כה ארוך ביניהם, שהיה על פי הספר קשר חצי גלוי, בין אסירה יהודיה לחבר בכיר בהיררכיה של האס-אס, כלל לא הייתה קיימת. חשיפת קשר כזה הייתה מביאה אל איש האס-אס, האשמות של פגיעה בתואר הגזע ועונשים חמורים.
נכון. היו עוד, אגב, קראתי באיזשהו מקום, באיזה עיתון אוסטרלי, כל מיני דברים כמו בספר הקודם, המקעקע מאושוויץ, אז למשל יש שם איזה קטע שבו הוא מבריח פניצילין לחברה הזאת שלו, שהוא קעקע אותה והתאהב בה. ואומרים, לא היה פניצילין במחנות האלה. הוא לא יכול להבריח את זה גם אם הוא... כל מיני המצאות רומנטיות כאלה. אוקיי.
שזה, דרך אגב, זה בסדר, כאילו...
אוקיי, זאת השאלה. לפי, תראה, אם אתה אומר שזה מבוסס על סיפור אמיתי, או שזה סיפור אמיתי, אוקיי, זאת שאלה.
תראי, אתמול, כשדיברנו על הספר הזה, סטלה, הנטייה הטבעית שלי היא נורא להתקומם, להיות נגד הספר. ואחרי זה ישבתי וחשבתי על זה. ועכשיו אני קורא את הדברים האלה שאנחנו מדברים עליהם היום. ואני, נו, באמת, הם כותבים ספר. רק בגלל שזה השואה, בסדר.
מה זה השואה בכלל? מה זה, זה משהו, איזה מאורע היסטורי חריג שצריך יחס מיוחד. לפי הגרדיאן, מוריס הגיבה על הדברים בפייסבוק, היא אמרה שהיא רצתה לדעת יותר על האישה המדהימה הזאת, אנחנו מדברים על סילקה, והיא הפכה את סיפורה למקור השראה לרומן, כדי לחלוק לכבוד. לדברי המחברת, ביום השחרור, כשהייתה רק בת 19, תראה, אחרי שהיא הייתה שפחת מין כביכול, כן? האשימו אותה הרוסים שהיא משתפת פעולה. אז היא מצאה את עצמה שוב על רכבת, הפעם היא נסעה לעבר הגולגים של סיביר. בכלא החדש הזה, בגולג, היא נאלצה להתמודד עם קשיים חדשים, אבל גם מוכרים להחריד. בהם התעניינותם הבלתי רצויה של השומרים.
זה נצמח.
אם כבר יש אישה באזור. במחנה החלה סילקה לטפל בחולים ולדאוג להם בתנאי הכליאה האכזריים, ועל אף שהיא התמודדה בגולג מדי יום עם מוות וחרדות, באורח פלא היא גם מצאה שם אהבה. כי אנחנו ברומן
רומנטי. ברור, מה זאת אומרת? איך שלא... מה תעשה בגולג?
אם לא למצוא אהבה. בשנה שעברה אמרה מוריס בפייסבוק לעוקבים שלה, כדי שיהיה ברור אילו חלקים בספר אכן מבוססים על עובדות, היא נסעה פעמיים לסלובקיה, כדי לפגוש כמה אנשים שהכירו את סילקה ואת בעלה, הם סיפקו לי מידע רב ערך על ימיה בסלובקיה, והספר שלי התבסס על המחקר הזה, שהשתלב בסיפור בדיוני של חייה. לאחד מאוהדיה שם בתגובה היא כתבה, בגוגל לא תמצא שום דבר, הייתי צריכה לפנות לחוקרים מקצועיים כדי לקבל את הפרטים הנחוצים לכתיבת סיפורה. סילקה הייתה בבחינת ספר בלום. תשמע, יש גם את העניין הזה שסופר משתמש בדמיון.
כן. אז, לא, תראי, זה מאוד מאוד קשה להשתמש בדמיון ולעשות, השאלה האם היו, נגיד, יחסי מין בכפייה על ידי נאצים. במחנות לשפויות יהודיות. זו שאלה היסטורית שמתווכחים עליה. Mm-hmm. מתווכחים עליה בהרבה מקומות שבהם יש גברים שהם לוחמים ונשים בסיטואציות האלה, וזה באמת לא נשמע טוב, אבל אם היא עושה, אם היא כותבת דבר כזה והיא כותבת שזה לא מבוסס בהכרח על המציאות, אני לא יודע.
אז היא יכולה לקרוא לזה סטלג ולא רומן, פשוט.
דרך אגב, עשו את זה בסטלג.
נכון, ברור שעשו את זה שם, זה בדיוק העניין.
אז ההאשמה...
אנחנו היינו שם כבר.
אז ההאשמה החמורה היא שסטלג, אם זה ספרות לא כל כך מוצלחת או לא כזאת יפה, זה האשמה שבאמת, בכל מקרה, בהודעה שפרסם הדובר של הוצאת בונייר ספר, המול של ספרי מוריס בבריטניה, נאמר כך, כמו המקעקע מאושוויץ, גם מסעה של סילקה הוא רומן, הוא שואב השראה ממה שהתר מוריס גילתה על סילקה, אבל זהו סיפור בדוי, לא ביוגרפיה וגם לא תיעוד מוסמך של אירועים היסטוריים. עם זאת, מוריס הבהירה כי לייל סוקולו וניצולים אחרים מאושוויץ בירקנאו הזכירו את הקשר בין סילקה לשוורץ הובר. רצוי להזכיר עוד כי גם הרוסים האשימו את סילקה בעבירת זנות עם קצין אס-אס.
טוב, אז, התגובות האלה, אני חייבת להגיד, של המול וזה, הופכות את כל העניין הזה בעיניי לעוד יותר מחריד. זה נשמע ממש כמו רשימת מקולת סטלגית. אגב, גם בעיניי עצם זה שמדברים על שפחת מין, אנחנו מדברים פה על אונס מקסימום, כן? קשה שלא להיזכר, כשאני קוראת את הדבר הזה באמירה המפורסמת של ההוגה היהודי-גרמני אדורנו, שאמר שאחרי אושוויץ כתיבת שירה היא מעשה ברברי. כל כאן נשמע מאוד ברברי, בוא נגיד.
זה נכון, קשה לדבר על זה בצורה שלא תעורר בחילה משני הצדדים. אם כי אדורנו חזר בו מהאמירה הזאת באיזשהו אופן בשנותיו המאוחרות, הסבל המתמשך, כך נאמר בספרו דיאלקטיקה נגטיבית, זכאי לייצוג כשם שהמעונה זכאי לצרוח. לפיכך ייתכן שהייתה זאת טעות לקבוע כי אחרי אושוויץ לא ניתן עוד לכתוב שיר. לגבי האמירה הזאת, פרופסור משה צוקרמן הסביר בהארץ בשנת 2003, שיחד עם זאת ביטא אדורנו באותו הקשר עצמו את ספקותיו במושג התרבות של הנאורות הקלאסית שנסוגה אל הברבריות, זו שבאה לביטויה בשואה אחרי אושוויץ, התרבות כולה, לרבות הביקורת הנחרצת עליה, היא, בסופו של דבר, זבל. שזה דומה למה שאמרת.
אוקיי, בכל אופן מעניין מאוד שהנושא הזה פורץ עכשיו ושנוי במחלוקת עכשיו, לא, זה לא ספר אחד, יש כמה. האופן בו כותבים על הנושא הזה ועצם זה שכותבים 70 שנה אחרי, דיווחנו בשבוע שעבר, אם אתה זוכר, על פרס קוסטה, זכה בו רומן ביוגרפי בשם The Cutout Girl של ברט ונס, ההולנדי, שמספר את סיפורה של ילדה יהודיה הולנדית, לינדה יונג, שהסתתרה בזמן מלחמת העולם השנייה, גם בבית משפחתו של הסופר. הוא התחקה אחר גורלה כשהוא מצא אותה, אז בעזרתה כמובן, הוא אפילו אמר שזה מין ספר שהוא מרגיש שהם כתבו ביחד, היא עדיין חיה, היא בת 85, שופטי הפרס אמרו שזה ספר שכל אחד חייב לקרוא. אני מניחה שמה ששונה פה מהספרים מעורי המחלוקת, זה שלא מדובר פה ברומנים, כל מיני קישוטים והמצאות, אלא בתיעוד נטול קיט שאני מקווה.
אז זהו, השאלה הגדולה היא, וזה באמת מה שנראה לי חשוב פה, שהאם אתה כותב זבל או ספרות טובה? ואני חושב שכמו פורנוגרפיה, אפשר לזהות את זה כשאתה רואה את זה, וצריך גם להזכיר מהצד השני, שהמהימנות הזאת של אתר ההנצחה של אושוויץ, שמתיימר להיות כאילו הפוסק ההיסטורי לגבי מה נכון ומה לא נכון, ובכלל מוסדות פולנים בזמן האחרון לגבי השואה, המהימנות הזאת הולכת ונעשית קצת מוטלת בספק עם הזמן, ועם התחזקות הלאומנות הפולנית, מה שמדריך אותם, אנחנו רואים את זה בכל מיני מקרים, הוא לאו דווקא לצייר את העבר בצורה המדויקת ביותר, אלא יותר להפוך את ההיסטוריה לכזו שמציירת בצורה הטובה את הפולנים. כך ששני הצדדים מרשים לעצמם משחק עם העובדות. אני יודע, אחד הדוגמאות היותר קיצוניות, זה שאם אתה כותב, למשל, מניסיון, אם אתה כותב כתבה שבה אתה כותב מחנה השמדה בפולין, אז אתה תקבל מהאנשים באושוויץ מכתבים.
כן?
כן. והם יגידו לך, מדובר בטעות, אלה מחנות ההשמדה הגרמנים, על אדמת פולין.
זה קרה לך?
זה קרה לי אישית.
וואו, מדהים. ממש מדהים.
אז,
קודם כל יפה שהם עוקבים אחרי העיתונות הישראלית, אני מניחה שהכתבה הייתה בעברית.
הם עוקבים אחרי העיתונות הישראלית במיוחד, אבל באופן כללי הם עוקבים אחרי זכורים של הדברים האלה, והם רוצים להגיד מה הם רוצים להגיד בזה. עכשיו, הטענה שלהם...
הם לא אשמים, אבל זה ברור.
נכון, והטענה שלהם יש לה גם איזשהו עיגון במציאות, נכון? אלה היו מחנות השמדה גרמנים. בקיצור, אפשר להתווכח גם על העובדות.
אנחנו נסיים את העניין הזה פה כרגע, להיום.
אני בטוח שזה יחזור.
למרות שמלחמת העולם השנייה זה נושא מאוד חביב עלינו. אנחנו נדבר עכשיו עם האומנית מאירה אשר, שהוציאה בימים אלה יצירה, ויניל כפול, ויניל, יובל. בשם כדי לשים סוף למשפטו של אלוהים, לפי טקסט של אנטונן ארטו, המשורר ואיש התיאטרון הצרפתי, אבי תיאטרון האכזריות. אנחנו מדברים פה ביצירה שהוקלטה בפריז בנובמבר 1947 של ארטו, עבור התוכנית קולו של המשורר, תוכנית רדיו. מנהל הרדיו החרים את השידור מיידית, זה לא שודר, בערב המתוכנן לשידור, למרות שארטו ואומנים אחרים כמובן ניסו לגרום לו לשנות את דעתו, אבל זה לא הלך. ארטו מת חודש אחר כך, והיצירה הזאת ראתה אור רק 30 שנה לאחר מכן. מאירה אשר היא אומנית שעוסקת בתיעוד חברתי, סאונד ארט, רדיו ארט, יש דבר כזה, רדיו ארט, עבודה עם רחשי הגוף, היא מאוד מעניינת ומיוחדת.
אומנות של קול, של צלילים, זה דבר נכון. מרתק.
שלום למאירה אשר.
שלום מאיה ויובל.
לפני שנתחיל לדבר ולנסות להבין, אנחנו נרצה לשמוע קטע מהיצירה הזאת, כדי שהמאזינים שלנו גם יוכלו להבין על מה אנחנו מדברים, אז בבקשה.
והם רוצים בכל מחיר ובכל האמצעים האפשריים לעשות ולייצר חיילים לקראת כל המלחמות הכלל עולמיות העלולות להתרחש בעתיד. ואשר יהיו מיועדות להוכיח באמצעות סגולות מוחצות של כוח את עליונותם של המוצרים האמריקאים ושל פרי היזע האמריקאי בכל תחומי הפעילות האפשריים ואת עליונות הדינמיות שלו. שצריך לייצר, צריך בכל האמצעים האפשריים של הפעילות להחליף את הטבע. בכל מקום שאפשר להחליפו. יש למצוא לאוזלת היד האנושית שדה עיקרי. צריך שלבועל יהיה במה להעסיק את עצמו. צריך שתחומי פעילות חדשים ייווצרו.
אוקיי, זה היה מתוך כדי לשים סוף למשפטו של אלוהים. שלום מאיר אשר שוב. וואו, אני לא יודעת בכלל...
איך מתקדמים אחרי הדבר הזה?
אוקיי, בוא נתחיל בארתו. למה בחרת ביצירה הזאת? מה יש בה?
קודם כל, אני אוהבת את ארתו. וכל דבר שאנחנו עושים, אנחנו עושים מתוך אהבה.
כן.
וזה ההסבר הכי קונקרטי לבחירה.
מה יש ב, ב, ב... אני לא יודעת אפילו איך... נגיד היית קוראת לי, זה תסקית?
זו מסת רדיו, למעשה.
מסת רדיו, איזה יופי.
מסת רדיו, יפה, הגדרה מצוינת. מה יש בה? מה הוא אומר שם? מה הוא מנסה לעשות שם?
הוא מדבר על המון דברים בעת ובעונה אחת. הוא מעביר ביקורת על המלאכותיות של החיים שלנו בתקופה ההיא, בשנת 47.
כן.
אחרי מלחמות העולם, הוא מעביר ביקורת חריפה מאוד על האמריקאים, על ההתחמשות, על יצור וחיול של ילדים, חיילים, על המוצרים הסינתטיים, על ההתחלפות של הטבע במלאכותי. הוא עובר שם את הפוכות נפש מכל מיני כיוונים.
למה זה צונזר בעצם בשעתו?
בעיקר אני חושבת בגלל שזה טקסט מאוד בלספמי. הוא מבטל את האלוהות. הוא נכנס במושג האלוהות בצורה מאוד חריפה. הוא מציע למעשה לרוקן את האדם מעבריו.
שעד היום זה נשמע מאוד, זאת אומרת, גם היום אני לא בטוחה שהם משמיעים את זה ברדיו.
תראו, יש שם קטעים הרבה יותר קיצוניים, מה שהשמענו היה די קיצוני, ויש קטעים הרבה יותר קיצוניים מזה. גם אנחנו, אחרי השנים האלה, היו קטעים שאמרנו, אוקיי, טוב, את זה אי אפשר להשמיע ברדיו. זאת אומרת, אפשר להבין במידה מסוימת, כי המחשבה הראשונית שלך כשאתה חושב על דבר כזה, זה שעשו צנזורה. אבל לפעמים פשוט לא רוצים לדבר על הנושאים האלה ברדיו.
כמו הפרשות.
למשל.
הנושא החביב
עליי. אני מאוד אוהב הפרשות בספרות, אני חושב שיש טקסטים נהדרים על זה, אבל קשה מאוד לדבר על זה ברדיו בצורה שירצו אותך שתחזור מחר.
נכון, נכון. החושניות המאוד מוגברת בעבודה הזו עוברת על גלי היתר. עוברת מאוד, ויש מצב שזו באמת הייתה הסיבה. אבל לא רק. קשה לי להגיד למה בדיוק.
אבל חלק מהעניין גם הוא העניין שזה, חלק מהעניין שלך בעבודה, חלק מהרצון להוציא את זה לאור נקרא לזה, זה העובדה שזה צונזר. העניין של הצנזור הוא דבר שאנחנו עוסקים בו הרבה היום, יש תערוכות אומנות שעוסקות בצנזורה, זה מן הסתם חלק מהדבר הזה, וזה מן הסתם עצם העובדה שזה צונזר ואת עובדת עם זה, זה איזושהי אמירה על מה שקורה כאן באופן כללי.
לא, דווקא לא. הפעם לא.
אוקיי.
כי העבודה הזו, התחלתי לעבוד עליה לפני 3 שנים לפחות. והיא עברה גלגולים שונים. ואף פעם לא, נושא הצנזורה לא העסיק אותי פרסה. אני פשוט שולפת את הטקסטים שמעניינים אותי, עובדת איתם, ויש לי תמיד איפה להשמיע אותם. אין לי שום... לא, לא, לא. אבל העניין הזה של הצנזורה... עלה די במקריות בגלל השיתוף פעולה שלי עם דרין דטור לאחרונה.
אז חווית את זה, במובן הזה.
סליחה?
חווית את זה בלי קשר לארתו וליצירה הזאת.
נכון.
אוקיי, אני רוצה לשאול אותך, ביחס ליצירה המקורית, זאת אומרת, למה שארתו עשה, מה את עושה? כלומר, מה שונה באופן שבו את מגישה את הטקסטים האלה לבין מה שהוא עשה?
שאלה מאוד יפה. אני לא יודעת אם האזנתם לביצוע של ארתו, הוא נמצא על היוטיוב, נגיש לכולם. הוא מגיש את הטקסט הזה עם הקול המיוחד שלו, ועם כמה פסקי זמן שיש בהם התרחשויות די מינימליסטיות של סאונד, צרחות, קצת נגינה, ואני חושבת שיש שם איזה מין עלייה וירידה במדרגות של התחנה, של תחנת השידור.
כן.
וזהו, זה עשוי מין straight forward. מה שכאן נעשה זה בעצם לקחת את הטקסט כולו, קודם כל לתרגם אותו. אביבה ברק תרגמה את הטקסט מצורפתית לעברית לצורך העבודה, וממש לעבוד עליו עם פינצטה, להעביר אותו לחוויה סונורית מועצמת. זה מה שקורה כאן.
למה דווקא על ויניל? כלומר, למה תקליט?
תקליט? איזה יופי. ויניל כפול, לא סתם.
קודם כל, כי זה תענוג, ויניל זה מין פורמט, בואו נגיד שאפשר להשוות אותו לספר. אתה מרגיש אותו, אתה נוגע בו, אתה מוציא את התקליטים, יש על מה להסתכל. זה ממש חפץ אהוב.
כן.
עכשיו, להוציא מהדיסק, יש לנו היום הכל ב...
להעלות את זה לאייטיון, לא יודעת איך זה, מה עושים היום?
כן, נשים בספוטיפיי.
נכון, זה קורה כבר מאליו. זאת אומרת, פורמט דיגיטלי יש להכל, זה ככה עובר...
זאת אומרת, אם אנחנו ממילא, הפורמט הדיגיטלי יקרה מעצמו, ואם אנחנו רוצים לתת לזה איזשהו קיום, אז לא נחזור אחורה לדיסק, ולא נחזור אחורה לקלטת, אנחנו נחזור כבר לויניל, למקור.
נכון, נכון. יש לזה ערך קיומי, בדיוק. זה גם מתחבר באמת לתקופה ההיא, שבה התקליט המקורי יצא, של ארתו.
כן, נכון.
כן.
אז 13 שנה את לא היית בארץ, מאירה אשר, אני זוכרת את עבודותייך משנות ה-90, אני מודה. את חוזרת למקום שונה מהמקום הזה שעזבת? למשל, מבחינת קהל, איך הקהל מגיב? כבר העלית כמה פעמים את המופע הזה, אני מבינה שגם היום תופיע בירושלים איתו. המקום שונה?
המקום שונה מאוד בעיניי. נוצרה פה... נוצר פה מעגל של אומנים אקספרימנטליים בכל התחומים, ויש קהל לדברים האלו, יש קהל, וזה עובדה שיש כאן למשל עכשיו מסע קטן מניטור של הדבר הזה, בירושלים, תל אביב ואקו, הלכתי מהסוף להתחלה, והאולמות היו מלאים, מקווה שגם היום במזקקה, יש ממש קהל לכל האומנויות בתחום האקספרימנטלי. זה מאוד השתנה.
זה ממש שינוי לטובה, מדהים.
אבל איך הקהל מגיב כשאת משמיעה לו את הדבר הזה? שהוא באמת לא קהל לעיכול, צריך להגיד את זה.
זה קבוצת מוזיקאים גם מכובדת על הבמה, נכון?
כן, יש חבורת מוזיקאים מדהימה שכוללת את ערן זקס וחגי פרשטמן, אמיר בולצמן, בוריס מרצינובסקי, מרקו, שעושה את הסאונד, מילבסקי ואייל ביטון, שאמון על התאורה, שגם באה לביטוי בעבודת וידאו, הכל ככה עשוי ממש בידיים. יש ריח במופע, יש באמת עבודה עם נוזלים, אני לא אעשה פה ספוילר, אבל כמובן שזו חוויה רב-חושית.
אז יש קהל, נגיד, שמתקשה להתמודד עם זה? שאנשים שדווקא, בניגוד למה שאת אומרת, אולי מתקשים להתמודד עם זה?
אני מתארת לעצמי שכן. אני לא כל כך, לא תמיד מצליחה להרגיש מי מתמודד עם זה, איך, כי אני מאוד עסוקה במופע, והוא תובעני מאוד. אז קשה לי להגיד, אבל פה ושם, אבל לזה אני כבר רגילה שנים ארוכות, שאם אין יציאה של כמה אנשים מהמופע, משהו במופע לא היה בסדר.
נכשלת.
זהו, תהיתי אם זה קורה, אבל בסדר, אני מניח שזה בדיוק מה שאמרת, זה... כדי לעסוק בחומרים האלה, זה צריך להיות...
טוב, מאירה אשר, זה דברים רדיקליים, אין מה.
בהחלט. אבל מומלצים, לפחות אנחנו שמענו את זה רק בסאונד, וזה מאוד מאוד מעניין, זה עושה הרבה חשק לראות את המופע במלואו.
נכון. אז היום במזקקה בירושלים, אתם מוזמנים? תודה רבה לך, מאירה אשר.
תודה תודה רבה, מאיה ויובל.
להתראות.
תודה, להתראות. ספר שירה חדש, ספר ביקוריה של המשוררת נועה שחם, ראה אור לאחרונה, שמו כולנה, והוא יצא בהוצאת מקום לשירה, בעריכת גלעד מאירי ונועה שקרג'י. בשנת 2015 זכתה נועה שחם בפרס משרד התרבות, בקטגוריה משוררים בראשית דרכם. נימוקי השופטים אז היו נועה שחם כותבת שירה בפרוזה, או פרוזה שירית. זהו ז'אנר שלא זכה לנוכחות משמעותית בספרות הישראלית. לפעמים הופיע אצל סיפור קצרצר, לפעמים רעיון שהולך ומתפתח, לפעמים ביטוי שצובר תאוצה ונפח. על הגבול בין פרוזה לשירה נוצר מקצב מחשבתי ומוזיקלי מרענן שמסתיים בדרך כלל בהפתעה השמורה לשירה. בתוך מרחבים צנומים אלה של כתיבה מתקיימות פגישות מרתקות עם האני, עם האחר שבתוך האני ועם לשון הדיאלוג שמנחיכה את העולם שבפנים ושבחוץ. עכשיו מלבד היא אותה משוררת, נועה שחם היא גם יועצת ועורכת לשונית, דבר זה יש השפעה על השירה שלה. שלום לנועה שחם.
שלום, יובל.
שלום.
קודם כל, מאיה.
אני כבר רוצה להגיד, נגיד, שיש שיר שקוראים לו חבל לידה, ואת מנקדת את זה, את המילה חבל בכותרת, בשני סגולים. סגולים אומרים, את תוכלי לתקן אותי.
נכון, כן.
לא, רק אל תתקני לנו את העברית.
אוי, בואי, זה הפחד הגדול שלנו, ובטח יש המון מה לתקן. ויש כוכבית קטנה, שמובילה להערת שוליים שכתוב בה, הכותבת היא המנקדת ויודעת שחבל בהוראה של כאב בא בצרה.
נכון.
זאת אומרת, את מאוד עסוקה בדבר הזה של מילים, זה גם מתכתב כמובן עם הרבה מאוד שירים אחרים, אבל זה היה איזה דוגמה שקלטתי שעסוקה ממש בחיבור הזה שבין עריכה לשונית לבין כתיבה.
זה נכון. היות שכתיבה וכתיבת שירה בפרט היא דבר, היא באה במרחב מאוד מאוד מצומצם, אני מרגישה שיש לי בעניין הזה יתרון, כי בעצם אני יכולה, למשל מה שהזכרת, השיר הזה, לשחק על דו משמעות, מי יודע, כן, שחבל, שהוא כאב לעומת חבל שהוא הסטרינג, יש הבדל בניקוד הזה. אלה אנשים שהקדישו אנליות רבה מאוד בלימודי דקדוק ולשון עברית.
את אומרת,
זה עוד כלי.
מותר להרוס רק אחרי שלמדת איך בונים. זאת אומרת, אל תבוא ותהיה ניאליסט ותשבור את הכל בלי לדעת מה היה קודם. למשל, יש לך גם שירים שבהם את משתמשת נגיד בגוף ראשון יחיד עם יוד בהתחלה. זאת אומרת, את אומרת, אם אתם עושים את זה כי זה טעות,
לא נראה לי שזאת אמירה דידקטית בהכרח.
לא, אבל זו אמירה עקרונית. אתה צריך לדעת את הכללים כדי לשבור אותם.
לא, היא פשוט יודעת אותם.
נכון, נכון.
אני
אגיד לכם את האמת. אני, השירה מגיעה, באה אצלי ממקום אחר. היא באה ממקום בלתי אמצעי, או בפסיכואנליזה יגידו פרה-מילולי. כן, הלשון של השירה, התחביר הזה שרואים אצלי הוא תחביר מפותל. כעורכת לשון, הייתי עורכת את עצמי. אילו לא היה מדובר באמת במרחב של השירה. אבל היות שכך, והיות שאני יכולה בעצם לבוא מכמה מקומות, יש גם בהחלט את המקום של של שבירת התחביר, של תחביר מפותל, של אי ציות לכללים הנורמטיביים של השפה, גם כי אני יכולה. וגם כי אני רואה בזה חשיבות, אני ככה באמת מאמינה בשפה.
ואולי שהשפה... יש משהו בידע שלך, דווקא, בעברית, שמפריע. את כותבת, השאלה היא, איך אתם מתכוונים להיגמל מהמילון, ולהיכנס למרחב ההוא של השירה על ארבע.
נכון, על ארבע.
על ארבע, סליחה, על ארבע. זאת אומרת, צריך להיגמל קצת מהארבע. בשביל לכתוב שירה, אולי.
לגמרי, ממש ככה. יש גם, אני חושבת שמשוררים אומרים את זה, יש שירים שבאים ממקומות שונים. נגיד, אני מרגישה ששירי ההרהורים, או השירים של המבט על החיים, הם הרבה פעמים מבט על השירה. כן, וזה מקום שאפשר להכניס את ההרהורים האלה. השיר הזה שהזכרת הוא השיר הפותח את הספר, הוא כאילו הבטחה. הבטחה שלו, שבעצם לא, הוא לפני כל השערים, הוא לפני הכל, והיא הבטחה שאני חושבת מתממשת רק מעט, היא לא באמת קורית. זאת אומרת, יש ניסיון, או קורה הדבר, שיש את הדבר שהוא לא מילוני, הוא לא מילולי, ואני מנסה לעשות את זה באמצעות מילים. ויש גם השירים שהם באמת יותר מתייחסים, מגיבים על הלשון העברית בעיקר, כמובן.
אנחנו נרצה שתקראי את אנחנו כולנה, אני מניחה.
כן.
אני אשמח, אם את רוצה שנדבר על כולנה, על המילה הזאת כולנה, לפני שתקראי או אחרי?
אפשר להזכיר אולי שהספר עשוי בעצם משלושה פרקים. Okay. כולנה, זה השער הראשון, השער השני קרובית, שבו יש בעיקר את שירי השפה, הלשון מרוכזים, והפרק השלישי, שירי יד שמאל. אז אנחנו כולנה, השיר שאני אקרא עכשיו, הוא השיר הפותח את הפרק הראשון, את כולנה. הוא מוקדש לדוד פוגל.
אז גם על זה נדבר אחר כך. בבקשה.
אנחנו כולנה. זכור לנו מאוד הפועל הזה שבא אלינו כשישנו, והוא חשוב לענייננו גם עכשיו. אנחנו מדברות בגוף מדברים, וקוראות לו גוף מדברות, מחמת אפליה מתקנת, גם במין וגם בריבוי המשתתפים. כי אנחנו רוצות לתת את המיקרופון לכל הפרסונות שלנו. לזו הנעלבת, לזו החושבת שהיא פצע בלחיים של העולם, לזו החושבת שהיא העולם, לזו הרואה יופי רק באחרים, ולזו האומרת לה שזה היופי שלה שהיא רואה, ותו לא. אנחנו נותנות להן לבוא ולעשות את ההצגות שלהן, ונותנות להן דרור, שתתלהבנה כמה שתרצה. אנחנו לא אלים ולא אחים גדולים או חברים דאונרים, שחלילה ננסה לייבש את הקרובות אלינו, ובייחוד לא את אלה הנמצאות ממש בתוך הגוף שלנו. בגופות שלנו, בעניין גוף, כשהצ'י זורם כהלכה, כשאנחנו מתלהבות ואף אחד לא מוריד אותנו. אנחנו צובעות עולמות שלמים בתפוז ובמים, והצבעים לא מי יודע כמה מתאימים להכל, ובטח שלא סולידיים או מזכירים גדמי רגליים קרושות לבנות, אבל אלה אנחנו כולנה.
יפה. אז בואי נתחיל אולי בשאלה למה זה מוקדש לדוד פוגל.
למה זה מוקדש לדוד פוגל?
כן, למה דווקא פוגל?
אוקיי, אז לפוגל, פוגל שהוא בעצם, אני לא למדתי ספרות, אבל הוריתי קצת ספרות בתיכונים, הוא אבי האקספרסיוניזם בעצם בשירה, כן? אצלו הצפעים הבולטים, כן? כמובן מלא מורבידיות, הכל ככה מלא במוות, ויש לו הרבה לבן, יש לו למשל שורה בשיר, מתנו כולנו רק רגל אחת תשוטט לבדד בעולם. זה שיר של פוגל, הכל ככה מאוד מפורק, מאוד קונטרסטי, ובהקשר הזה אני ניסיתי להעמיד את עצמי נוכח הדבר הזה, ולהביע איזושהי אולי אפילו מחאה או התנגדות או וריאציה אחרת של עולם, שהוא עולם שכמובן יש בו מוות ויש בו את הדבר הזה, אבל הוא הרבה יותר צבעוני או מראה איזו זווית אחרת על העניינים.
וגם סולידרי אולי.
נכון.
זאת אומרת, אם המשפט הוא...
סולידריות שאינה במוות. אם
המשפט הוא, ואת עלית על כולנה, אז פה הכולנה הזה הוא... הם כולנה, כולכן.
נכון, נכון.
אבל יש את העניין הזה של כתיבה בלשון רבים. זה הסולידריות?
זה הסולידריות, הרבה שואלים, אם זה בא ממקום פמיניסטי, כן, וכולי. אני פמיניסטית כמובן, ובעד שוויון הזכויות. אני, בכוונה שלי, או בכוונה של אחרי, בחשיבה שאחרי, כי כשאני כותבת אין לי כוונה, אבל כשזה הלך ונכתב והתגבש לאיזה משהו, אני הבנתי שיש פה סולידריות, והסולידריות הזאת היא בכוונה מגיעה בלשון מסומננת, לא בלשון הרגילה. כן, כולנה, זה לא כולן, זה הצורה המיוחדת, אין אותה הרבה, הארוכה של העברית. יש פה איזו אחווה, אבל היא אחווה שהיא גם חיצונית והיא גם פנימית, כן? יש פה את כל הפרסונות. ורואים את זה אחרי זה גם בשירים אחרים, זה הרבה, אלה הרבה דמויות, הרבה פרסונות שמדברות יחד. אז יש אחווה שהיא אחווה חברתית, סוציולוגית וכולי, ויש גם איזה אחווה או רצון לחוות את הריבוי הזה בתור איזה משהו שהוא יחסית שלם, כי אני חושבת שזה מקום טוב להיות בו בחיים, כן? להכיל הרבה פרספקטיבות בעת ובעונה אחת.
נועה שחם, כולנה, יצא בהוצאת מקום לשירה, ספר יפה מאוד. תודה רבה לך שדיברתי.
תודה, תודה לכם.
תודה רבה.
ביי ביי.
אוקיי.
זה מרחב בטוח, מאיה.
יש לנו תגובה לדברים שנאמרו כאן בשבוע שעבר. אם אתה זוכר, אנחנו הקראנו כאן סטטוס של הסופרת שואם סמית, שהתלוינה בו על בתי הספר ועל היחס שלהם לפרויקט צופי אורח. קיבלנו תגובה לדברים האלה מאורית רז, שהיא סופרת שמרגישה אחרת.
כן.
אז אנחנו נביא אותה, עם כך היא כתבה. בתגובה למכתבה של הסופרת שואם סמית, המתייחס לקבלת הפנים הקרירה שבה היא מתקבלת על ידי נציגי בתי הספר בפרויקט סופר אורח, עליי לציין כי מזה שנים רבות שאני משתתפת כסופרת בפרויקט. לא אמר שלא נתקלתי מעולם בתגובות ששואם מדברת עליהן במכתבה, אולם הן נדירות ביותר. לרוב המגע שלי עם נציגי בתי הספר הוא חם ומחבק. בתי הספר מודעים לעלות הגבוהה של מפגש סופר שלא דרך הפרויקט. בתי ספר רבים נוהגים להזמין סופרים על חשבון בית הספר, גם שלא דרך הפרויקט. ולפיכך, רואים לעצמם זכות לקבל מפגשים ספרותיים איתי על חשבון משרד החינוך. לרוב הם מתכוננים לבואי, לא רק בהפנת הילדים לקורות חיי, כפי שהם מופיעים בגוגל, אלא גם בהנגשת יצירות העי לקהל הילדים. הביקור בבתי הספר מהווה שיא של פעילות שכבתית בעקבות ספריי, כשהוא יוצר עניין הן בספריי והן בספרים באשר הם. לדעתי הפרויקט של עצמו חשוב, והוא תורם לאהבת הקריאה והספר אצל הילדים של היום. אורית רז, סופרת אורחת. יפה, אז נחמד שיש גם חוויות אחרות.
זה לא אומר ש... יכול להיות שפשוט יש שני אנשים שונים שמתייחסים אל כל אחד מקבל יחס שונה במקצת. זה לא אומר שמה ש...
או שהם מקבלים... תאר לך שיש שני אנשים שונים מקבלים בדיוק את היחס, אבל חווים את זה אחרת.
זה הכל מאוד מאוד סובייקטיבי, וכולנו פתיתי...
כל אחד והאמת שלו, יובל.
בדיוק, כולנו פתיתי שלג וכולי וכולי.
בדיוק, בוא נתקדם.
סטטוס יומי, נעשה פינת סטטוס יומי, היום עם שיר בתרגומה של המשוררת ריטה קוגן, לכבוד יום ההולדת של בוריס פסטרנק, שהתקיים אתמול, 10 בפברואר, נכון. היא פרסמה שיר.
אמת, אז לפני שתקרא את השיר, אנחנו נספר בקצרה מאוד שבוריס פסטרנק היה סופר ומשורר רוסי-יהודי, כאמור נולד בעשרה בפברואר 1890, מת בשנת 1960. על פי רוב, לרוב האנשים הוא ידוע כהאיש הזה שכתב את דוקטור ז'יוואגו, כמובן.
האיש ההוא.
דוקטור ז'יוואגו, רומן הגדול שלו, נאסר להוצאה לאור בברית המועצות, אבל התפרסם במערב, וברח ככל שאני יודעת, ותורגם להמון שפות, ועשו מזה סרט כמובן וזה. הוא זכה לתגובות מאוד נלהבות, והוא גם הוכרז כזוכה פרס נובל לספרות לשנת 1958. במולדתו לעומת זאת, פסטרנק זכה לתגובות שונות לחלוטין. הרומן הזה, דוקטור ז'יוואגו, הוכרז כרומן אנטי-סובייטי. מחברו הוצא מאיגוד הסופרים של ברית המועצות. עקב כל הדברים האלה, פסטרנק נאלץ לוותר על פרס נובל, כמובן. בשנת 1987 בוטלה החלטה על הוצאתו מאיגוד הסופרים, קצת מאוחר מדי כמובן, והרומן הזה, דוקטור ז'יוואגו, פורסם בברית המועצות רק ב-1988, כמעט 30 שנה לאחר מותו.
נכון.
בסופו של דבר, אגב, הבן שלו קיבל את הנובל 200 שנה רטרואקטיבית אחרי שזה, כן.
כל הדברים האלה מאוד מייאשים, כי לקבל את זה רטרואקטיבית זה לא עזר לבוריס פסטרנק עצמו.
לא, הוא כבר לא היה איתנו בשלב הזה.
פשוט בטח מת אכול רגשות שליליים. דרך אגב, ריטה קוגן הייתה איתנו כבר איתו, נכון? היא פרסמה את השירים שכלולים בדוקטור ז'יוואגו, זה היה מאוד יפה. אז בואי נקריא את מה שהיא פרסמה אתמול בפייסבוק, שלג רד של בוריס פסטרנק. שלג רד, שלג רד, מול גבישים זקים ברוח, פלארגוניום שרוח, מבקש חלון כרוך בד, שלג רד, שלג רד ובא אי שקט, כל דבר ממרי נפרד, מדרגת סתרים נוסקת, צומת סב ונאבד. שלג רד, שלג רד, כלום פטוטים חגים בקשת, באדרת מרופשת, ארצה המרום ירד, מתגנבים במסויג, מחלון הכי גבוה, אין זרה מתאים לתמוה, עין זרה מתאים לתמוה, השחקים גולשים מגג, כי קולך ימשיך לעד, המולד כהרף עין, יום ויום יחלוף כעין, ראש שנה יוחג מיד. שלג רד אבות אבות, ויחדיו בזה הקצב, באותן כפות לאות, או במהירות הזאת, כלום הזמן עובר ברצף? שמסך שנים נמדד, כמו השלג שירד, כמו שירת חרוז נחקקת? שלגרד, שלגרד. שלגרד ובי שקט. ברוב לובן, הלך נד. בת עציץ פליה שוקקת. צומת סב ונאבד. אני מרגיש שהמשקלים שלי בהקראה היו לא טובים. אני מרגיש שצריך להקריא את זה עוד פעם, אבל אין לנו זמן.
אז תקריא בבית.
בבית אני אקריא את זה עם משקלים אחרים, מי שרוצה לבוא, בואו.
אוקיי, זה זמננו לסיים להיום. לפני סיום נזכיר לכם כמובן לחפש את כאן אודי בחנויות האפליקציות, ואפשר גם לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו, מה שכרוך עם יובל אביבי ומה יעשה לה. תודה רבה לשיר אייזיק וכן עוז, שעשו איתנו היום את התוכנית. להתראות מחר.
להתראות.